שריכם ישראל, גם בבין הזמנים יש שיעורים. הרב ניסים פרץ כותב שכל שעה בבין הזמנים זה כמו 1,000 שעות בתוך הזמן, אז אנחנו עכשיו יש ריבית דריבית. טוב, בעזרת השם היום נלמד מאמר שקשור, מהלך כזה שקשור למהות של פסח, ועיקרו מבוסס על שיעור של הרב קשתיאל שהוא מבאר. תודה רבה רבה. תודה רבה. שהוא מבאר שמה העניין של השאלות. רואים שהעניין של השאלה חוזרת, כל עניין של ליל הסדר זה סביב שאלה. ומה הקשר בין שאלה לחירות? ונראה שזה מקשר אותנו למהלך מאוד עמוק לכל המהות של פסח, המהות של בכלל עניין הגלות בכללי והגאולה, כל העניין של השאלה, הכיסופים, הרצונות, כל זה קשור אחד לשני. אז בוא נתחיל לאט לאט. אני קורא מקור ראשון. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, אז פסוק ראשון שצועק לנו את העניין של השאלות. שהעניין בפסח זה העניין של והגעת לבנך, זה יהיה שאלות ואתה צריך לספר. אותו דבר אני קורא מקור שני, ואז כי שלחה בנך מחר לאמור מזות, עוד פעם חוזר העניין השאלה. כל הפסוקים שקשורים לפסח, זה הבן שואל, אבא עונה, הכל סביב שאלות. אותו דבר פוסק השולחן ערוך בסימן תפעים ב', מקור 3. מצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים, כן, היום זה יהיה, לא יודע, שוקולדים, כדי שיראו שינוי וישאלו. יש עניין לחלק להם, למה? כדי לעורר אותם לשאלה. לא רק שאם הבן שואל, יש לך מצווה לספר, אתה צריך לגרום לו לשאול. חייבים לשאול בליל הסדר. ליל הסדר בלי שאלות, חסר כאן משהו מהותי. תודה, מקור 4, הבאתי קצת ציטוטים מהאגדה, של לשונות של שאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עוד פעם, שאלות. את פתח לו, כתוב שהבן שאינו יודע לשאול, אתה צריך לפתוח לו, לעורר אותו לשאלה. או על שום מה, נכון? מצא זו על שום מה, זה על שום מה. כל דבר אנחנו שואלים ושואלים. אומר מקור 5, אני קורא סידור רשי, אחד מארבעה בנים, זה שאינו יודע לשאול. אומר רשי, שאינו יודע לשאול, את פתח לו, אתה תעורר אותו לשאול. פתח פיך לאילם, שנאמר והגעת לבנך, דרוש לו בהגדה, ופרסם לו הנס. אומר רשי, צריך לעורר את הילד, גם שלא יודע לשאול, לשאלות. בצורה, עכשיו היית אומר, טוב, אולי מה העניין, כמו שכן, יש הסבר אחד כזה בספרים, מה העניין של השאלה, ואפילו לעורר את השאלה, כזה לילה שאתה צריך להעביר את המסורת, אתה צריך להעביר את המסורת לדור הבא, אז יש עניין לשאול שאלות, ובפרט הכל כזה סביב הבנים, הילד צריך לשאול, ואם לא, תעורר אותו לשאלה. אבל רואים שיש עניין יותר מהותי בשאלה. יש עניין לשאול, לא קשור מצד העברת המסורת. איפה רואים את זה? ברמב״ם. תראו מקור 6 ברמב״ם. אומר הרמב״ם, הלכות חמץ ומצה, פרק ז', הלכה א', מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת, ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה. מה זה בעבור זה? בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר ביציאת מצרים. כל המעריך בדברים שירו ושהיו, הרי זה משובח. אומר הרמב״ם, אתה עכשיו שתי גדולי דור נתקעו באיזה מקום, צריכים לספר ביציאת מצרים, את הסיפור הפשוט. אם למצד העברת המסורת, הם יודעים את הדבר הזה, למה אתה צריך לספר? רואים שיש עניין בסיפור. אותו דבר גם בשאלות, אומר הרמב״ם, אני קורא הלכה ג'.
אבל איך הרמב״ם אומרים את זה בזכור? זה לא מצוות
סיפור. לא, למה? זכור את יום השבת לקדשו. חזר אומרים, מה זה זכור? זכור על היין, קידוש.
יש מצוות סיפור, יש כל השנה יציאת סיפור.
נכון.
אז איך אומרים בפסוק שזכור?
לא, כתוב פעם אחת כתוב למען תזכור אותי יום מצאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה למען תזכור, זה כל השנה. על הלשון זכור את היום הזה, זה אותו ממש לשון שדומה לזכור את יום השבת. וכמו ששם זה בדיבור בקידוש, גם כאן זה בדיבור.
סיפור,
נו, בפה.
סיפור זה לא עניין,
זה תהליך
של שאלה ותשובה. זה כל הרעיון שאתה רוצה
למען. לא, זה פסוקים מפורשים. כי שלחה בנך מאחר למור מזות והגעת לבנך. זה פסוקים מפורשים בתורה.
אבל הרמב"ם אומר שלומדים את זה
לזכור
את היום הזה שמצאתם ממצרים.
נכון.
זה עניין מצוות זכירה, זה לא סיפור. הוא אומר שזה כמו זכור אותו מה שעבר לקדשו. זה לא שזה מפריע למה שאתה אומר, אבל זה דבר אחר.
מעניין, אתה אומר כאן יש עניין יותר רחב של סיפור, מעניין, צריך לבדוק את זה, שאלה טובה, נכון? יפה, לא יודע, שאלה טובה מאוד. אז רואים בהלכה א' שם, הוא כותב שגם חכמים גדולים מאוד, יש להם עניין לספר את הסיפור. איפה רואים את זה גם לגבי השאלות? אומר הרמב"ם הלכה ג' וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך יראה, כך וכך היה. וכיצד הוא עושה את השינוי, כיצד הוא משנה? מחלק להם כליות ואגוזים, ועוקרים את השולחן מלפניהם קודם שיאכלו, וחוטפים מצה זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלו. עושה שינויים. אין לו בן, אשתו שואלת אותו. אין לו אישה, שואלים זה את זה מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולם חכמים, היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. הרמב"ם הזה צועק שיש עניין בשאלה, לא קשור להעברת המסורת. עובדה, אני שואל את עצמי. מה אני שואל את עצמי? תקרא בשקט. תקרא בכל אפילו, מה העניין של השאלה ותשובה, כנשות הזה? לא. אומר הרמב״ם וצועק בהלכה, אפילו האדם הכי חכם בעולם תקוע במדבר, אתה צריך לספר לעצמך ולשאול את עצמך. אתה תשאל ותענה. מה נשתנה? ותענה את התשובות. רואים ברמב״ם שיש עניין בשאלה יותר מהותי מרק העברת המסורת, אלא ממש קשור למהות החג, ליציאה לחירות. יפה. אני קורא מקור 7, מעניין לראות שלא רק בליל הסדר מוטיב השאלה חוזר על עצמו והוא כל כך מהותי, אלא גם הפסוקים שקשורים ליציאת מצרים הם סביב העניין של השאלות. מאז שמתחיל היציאה לגאולה, רואים שמוטיב השאלה חוזר על עצמו בתורה. איפה רואים את זה? אני קורא מקור 7. כתוב שהשם נגלה למשה בסנה, מה הוא אומר? מדוע לא עיוור הסנה? אולי נשים את הדפים מקדימה, ואז מי שיבוא את זה, אנחנו. מדוע לא עיוור הסנה? מי אנוכי כי אלך אל פרעה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני. רואים שכל הסיפור, מאז שמתחיל הגאולה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה, יש מלא שאלות. למה הסנה בוער? למה אתה שולח אותי? למה יש צרות לעם ישראל? עוד פעם רואים שהשאלות קשורות לתהליך הגאולה. עד כאן ראינו שליל הסדר כולו סביב שאלות, לא רק כלפי הילדים, הוכחנו את זה מהרמב״ם, גם אדם לבד צריך לשאול את עצמו, אפילו עם גדול הדור. וכל הפסוקים גם בתורה שמאז שהתחילה גאולת ישראל רואים שיש הרבה שאלות. מה הקשר בין שאלה ליציאה לחירות? אותו דבר יש רמז יפה, אומר השל"ה הקדוש, אני קורא מקור 8, אומר השל"ה הקדוש, ויכין כרפס וחומץ או מלח לטיבול, ומרור וחרוסת ושני תבשילים. כתב הטור וזה לשונו, ושני תבשילים, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. מאיזה מין שירצה? ונהגו בבשר וביצה, נכון? נהגו לאכול ביצה, זכר לקורבן חגיגה. למה דווקא ביצה? אומר השל"ה, ונהגו לקח זרוע רמז לבזרוע נטויה. ויש אומרים, כשפסח במוצאי שבת, שאין לקח אלא תבשיל אחד זכר לפסח, אבל לא השני שכנגד החגיגה, לפי שאז לא הייתה חגיגה באה עם הפסח, שאין דוחה את השבת, כמו השנה, אלו חולק על זה. והרב רבנו פרץ כתב שאין לחוש, כיוון שהכל זה רק זכר באלמה, ועד רבה יש עניין לא לדקדק בזה, שדניה כאילו עושה קודשים בחוץ. טוב, אז הוא דן מה קורה השנה, שזה במוצא שאם יש עניין לעשות שני תבשילים, גם זכר לחגיגה, כי לא היה חגיגה שפסח חל במוצא. אז אם יש עניין או לא, הוא אומר עדיין לעשות את זה בסוף.
אנחנו עושים את זה בתוך
רגל. ככה הוא אומר לעשות, ואז הוא מסיים ככה, אני קורא את השורה האחרונה שלו. ובית יוסף הביא דברי הכל בו, ושכתב את זה לשונו. דאמרים הם בירושלמי, שהמנהג לקחת זרוע וביצה, כלומר, באי רחמנה למפרק יתנה בדרה מרוממה. אומר הירושלמי, למה לוקחים דווקא זרוע וביצה? בארמית, איך אומרים ביצה? ביה. עכשיו, ביה בארמית יש איזה שלוש פירושים. אחד, ביצה. שתיים, רצון. שלוש, שאלה. שהגמרא אומרת, באי רבונה, זה או שאל רבונה או רצה רבונה. ובאי זה גם ביצה.
הוא רצה לאכול.
כן, אז אומר הירושלמי, למה לוקחים זרוע וביצה? לרמוז, הקדוש ברוך הוא, רוצה להוציא אותנו לחירות בזרוע נטויה. באי רחמנה למפרקה בדרה מרממה. הקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותנו בזרוע נטויה. רואים שהירושלמי למד שלוקחים ביצה, כי ביצה זה ביה בארמית, זה רצון. לפי מה שאנחנו אומרים, יש עוד פירוש למילה ביצה, לביה. שאלה, אז רואים שנהגו לאכול ביצה, עוד פעם חזרנו למוטיב השאלה. ביצה זה ביה, ביה זה גם שאלה וגם רצון. בסדר? אז רואים מכאן, גם בליל הסדר ראינו מוטיב השאלה חוזר, ברמב"ם ראינו שזה יותר צועק, אפילו אתה לבד ואתה גדול הדור צריך לשאול את עצמך, זה לא רק מצד העברת מסורת, יש עניין לשאול בליל הסדר, וראינו שגם נוהגים לאכול ביצה, שביצה הפירוש המילולי של הברמית זה כמו שאלה. אז עוד פעם חזרנו לעניין של השאלות. אז מה עניין השאלה לעניין החירות? לא, דרך כלל קורבן חגיגה, בליל הסדר עצמו. כן, ככה לא עושים, כן.
אפשר לאכול,
ככה אני זוכר, ככה אני זוכר, לא? מתי אוכלים את זה?
למחרת.
אתה זוכר?
זה מנהג של
אשכנזים פה. טוב, יש לנו מנהגים את זה. טוב, יפה. אלא, מה עניין השאלה לעניין החירות? אלא, הרב קשתיאל מסביר מהלך מאוד יפה. הוא אומר, אדם שהוא עבד, אין לו שאלות. למה? כשאדם שואל שאלה, שאלה מאוד קשורה לעולם הרצון, לעולם הכיסופים, לעולם החלומות. אדם ששואל ומברר, זה אומר שהמוח שלו מצליח לחשוב. אדם שהוא מוסרי, עובד על המידות. וסתם, יש לו מחשבה של אדם חופשי בין חורים, עד יש לו שאלות בחיים. יש לו שאלות מעצמו, יש לו שאלות מהמציאות, ויש לו שאלות של דרישה, של התקדמות. אדם שהוא עבד, הוא חי בצל של מישהו. אין לו בחייה חופשית, אין לו חלומות, כי אתה כלום, אתה הצל שלי. ולכן אדם שהוא עבד, אין לו שאלות. אומר הרב קשתיאל במהלך הזה, כל העניין של ליל הסדר זה כאילו, תראה, אתה כאילו אתה יוצא עכשיו ממצרים. אחד הדברים שהכי מוצאים את האדם לחירות, תשאל שאלה. אדם שלא נותן, סותן למישהו את הפה מלשאול שאלות, בעצם הוא חוסם אותו, הופך אותו לעבד שלו. מה שאני אומר קדוש, אתה אין לך שכל לחשוב, אין לך חלומות לשאוף, אתה אין לך שאלה. כל העניין של השאלה זה עניין של רצון. אדם שיש לו חלומות הוא שואל. לכן תראו עכשיו, לפי המהלך הזה אנחנו נראה איך העניין של השאלה קשור לעניין של הרצונות, הכיסופים ואיך זה מהות פסח. קורא מקור 8. אומר הדגל מחנה אפרים, בדרוש שלו לשבת תשובה, ולכן נקרא הנשמה מה? בגימטרי האדם. הוא מביא שם מהלך עמוק, מסביר זה בעומק, אבל הוא אומר שהמילה מה, הנשמה נקראת מה. ומה זה מה בגימטריה? אדם. רואים שהמהות של האדם זה מה? המהות של האדם זה שאלה. זה רצון לכיסופין לעלייה. אדמה לעליון. יש לו תמיד רצון לעלות. הוא אומר את המשנה במסכת אבות, אני קורא מקור 9. הוא אומר את המשנה במסכת אבות. והלוחות מעשה אלוהים מהמה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקריא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. אומרת המשנה במסכת אבות, כתוב על הלוחות, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. דורשים חז"ל חרות, מלשון חירות. חירות. מי שעוסק בתורה הוא נקרא בן חורים. והגמרא במסכת שבת כותבת משהו מאוד מעניין, אני קורא מקור 10, אמר רב חסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. ואמר רב חסדא, כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, כגון נבוב בו בן, בער רעב, סור וברס. אומר רב חיס דדה לך שתי חידושים. אחד, הלוחות היו חקוקות. עכשיו שאתה חוקק את האות סמך ומם, אז איך נראית מם סופית? יש כמו קוביה באמצע שצריכה לרחף, אותו דבר סמך. היה נס. מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, האבן ריחפה באמצע, מסביב היה חור, וזה היה מם וסמך. יש לזה הרבה דרשות סמך מם וכו', לא ניכנס לזה. דרשה שנייה של רב חסדא, הוא אומר, תדע לך, הכתב שבלוחות, בגלל שזה היה חקוק, היו יכולים לקרוא אותו מכל כיוון, לפי פשט הגמרא כאן, לא כמו ברש"י על התורה, יש בזה, צריך עיון בזה, אבל היית יכול לקרוא את זה מהצד השני גם בצורה הפוכה. כלומר, מכאן נגיד, הגמרא מביאה דוגמה, כתוב נבוב, אז אם אני מסתכל בצד השני, מה אני רואה?
בובון.
אני לא רואה נבוב הפוך, אני רואה בובן. הפוך. בובן, עוד מעט יש את זה בובן. בער רעב.
בובן זה שם של
קוף. סאו ורס. אז כאילו, אני רואה מצד השני את אותם אותיות, רק הפוך. מה זה המילים האלה נבוב? לא כתוב בעשרת הדיברות נבוב. לא כתוב בער ולא כתוב סאו. אז מה זה הדוגמאות האלה? אומר רש"י מקור 11, נבוב, בער, סאו, לא היו בלוחות. אלא תיבה באלמא נקת. זה באמת לא היה כזה מילים בלוחות. הביאו רק דוגמה. היה יכול להיות כתוב אנוכי הפוך. בקיצר, איך שאומרים את זה? יוד, כף, נון א'. אז למה לא כתבו את זה? רש"י אומר דוגמאות באלמא. והרב קוק ומביא את העומק. למה דווקא את הגמרא? אתה יכול להגיד כל מילה. אתה יכול להגיד שלום ומושלם. לא, מולש, איך שאומרים את זה. אז למה רש"י, למה הגמרא בחרה דווקא את השלוש מילים האלה? הרב קוק אומר שיש כאן הרבה עומק של רמז.
אתה לא יכול להיות הרב
עובדיה
יוסף, הוא ידע לקרוא את התורה גם הפוך.
נכון.
אבל אותה מהירות.
יפה, בוא נראה. אומר הרב קוק בעין היה שבת פרק 12 עוד חית. אומר הרב קוק, כגון אבוב בוב בן, אומר הרב קוק, למה הגמרא הביאה את הדוגמה של המילה נבוב, שההפוך של זה, זה בובן, הרב קוק לומד את זה, בוב בן, מה הכוונה? אומר הרב, יש כוח מחזיק את כל מה שמלא בקרבו להיות יוצא אל הפועל. וכשאנחנו אומרים בציור מקום פנוי ונבוב, שבתוכו אין כלום, מיד הרי אנו יכולים לצייר לנו גם כן שבו ימלא כל מה שאנחנו יכולים לצייר. בין ביחס למושגים החומריים, שהנביבות היא כלפיהם תיאור של מקום ריק בלי בנייה, בלא מילוי, אבל בו יוכל לבוא הבן, בו תיאור ענין. וביחס הרוחני, הנביבות היא הרקנות מציורי הבנה. תוכל להיות מכשרת בכוחה שבו יבוא הבן, הבינה, ההבנה, הצטיירות המושכלת. הרי החוץ הוא התוכן השולל, והפנים הוא התוכן המחייב. וכל זה בא לנו בקדושה משורשם של הלוחות, הנקראים מבחוץ, הנקראים מבפנים, הנקראים מבחוץ, כגון נבוב בו בן. אומר רב קור כאן משהו מאוד עמוק. אומר, מה הפירוש המילולי של המילה נבוב? ריק. נבוב לוחות, די ריק. חלל, די נבוב. אומר הרב, הרבה פעמים שאתה רואה מקום ריק, בין בגשמיות, אומר הרב, בין ברוחניות, אתה רואה מקום ריק, אתה צריך להסתכל בראייה עמוקה. מה זה מקום ריק? אתה צריך לראות כאן מקום פוטנציאלי למילוי. הרקנות היא לא ריק, אלא הרקנות זה פינוי חלל שבו אתה מופיע. דווקא המקום הכי ריק זה המקום שאתה הכי בין חורים.
זה מה שאתה עושה עכשיו בעזה. הוא אומר, זה ריק עכשיו, יהיה פה
או, אווירה. פינוי מקום. יש מהלך מאוד עמוק שגם שמסביר שזה כל העניין גם של האישה בקידושין. שהאיש מקדש את האישה, זה נראה כאילו האיש הוא האקטיבי והאישה היא רק פסיבית. אבל באמת בעומק האישה עושה שם תהליכים מאוד עמוקים. היא נותנת מקום לבעל להופיע. הנבוב הזה אומר הרב, שאתה רואה מקום חלל ריק, אתה צריך לא לראות כאן חלל, אלא כאן עכשיו אתה נכנס. כאן מגיע ההופעה. לכן הוא אומר, למה דווקא הגמרא היא הדוגמה של נבוב ובו בן? כי איפה שאתה רואה נביבות, חלל ריק, שם אתה רואה את הבן. שם הבן יכול להופיע. האבא הוא מלא חוכמה, רוצה להדריך את הילד. אבל אם אבא רק ירצה שהבן שלו יצא קופי הוא, אז הבן שלו לא יכול לבטא את עצמו. הוא צריך לרקוד בין הטיפות. מצד אחד כן להדריך ללמד, אבל אחרי שהבן מקבל את הידיעה שהאבא מנחה אותו, הוא צריך עכשיו לבוא להתפתח, הוא צריך לתת לו מקום לבטא את עצמו. לכן איפה שיש נבוב, יש שם בו בן, שם מתגלה הדור הבא, איפה שבחלל הריק. לכן דווקא בלוחות יש את הרמז, למה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הלוחות. מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? עד עכשיו התורה הייתה בשמיים. עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה לכנסת ישראל, יש לכם כוח לבטא את עצמכם. כל יהודי ערבו יכול לחדש חידושים, הסנהדרין פוסק את ההלכות. דווקא התורה היא המהות של הנבוב, שם מתגלה הבו בן. שם איפה גם כתוב הקבלה, לא ניכנס לזה. אז זה כל מהות בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא פינה חלל ריק כביכול, שזה סוגיה מאוד עמוקה מהפשט בזה, אם אפשר להבין, והוא ברא את העולם. כלומר, איפה שיש את החלל הריק, דווקא שם מתגלים החידושים. לכן כל העניין של הנביבות, שם זה העניין של החידוש. כן? אז רואים שגם אותו דבר, כל העניין שאיפה מתגלים הבנים, איפה מתגלים החידושים, דווקא במקומות של הריק, של השאלות. איפה שאתה שואל, יש לך ערפל, לא מובן, הפוך, אל תיבהל, שם אתה עכשיו אמור להופיע. לכן איפה מתגלים הבנים, דווקא בליל הסדר, בשאלות. עכשיו המסל יוצא ממצרים, אתה רוצה לצאת לחירות, להיוולד, בוא בן, צריך שלפני זה יהיה נבוב. אתה צריך לעלות שאלות לאוויר. אני ממשיך. בסוף ליל הסדר, יש כוס שמניחים אותה אליהו הנביא. למה דווקא אליהו? יש הרבה עניינים. לפי מה שאמרנו, כתוב שאליהו, איך הוא נקרא? תשבי. הגמרא, יש הרבה שאלות בגמרא שהיא דנה בהם, והיא נשארת בתיקו. מה זה תיקו? תשבי, תרץ קושיות ובעיות. כלומר, אחרי לילה שמלא בשאלות, אתה אומר, אל תדאג, השאלות האלה זה פתיחה של נבוב, נכון? חלל מאוד ריק לבנייה. אבל יש שאלות שאין עדיין תשובות. מי מלא איזה? אל תדאג, אליהו בסוף מגיע. כלומר, זה בא להגיד משהו מאוד עמוק. כל החללים הריקים שיש בעולם, זה כדי שתמלא אותם. הקדוש ברוך הוא עשה אותם כדי שאתה תופיע. ואין כזה דבר חלל שלא יתמלא. בסוף אליהו יבוא וימלא את כל החללים. אז אני קורא את המקור שזה, המקור של תשבי, יתרץ קושיות ובעיות לראשי תיבות תיקו, זה התוספות יום טוב.
יש הרבה תוספות, אני מתכוון במשה, יש מילה חמישית שלא נוספת, אולי זה הכל שלא נוספת,
לא יודע, כתוב שיש ארבע לסונות של גאולה.
כן.
הוצאתי ויצאתי וגלתי ולקחתי, והבאתי, מצד והבאתי.
זה לא דורש כוס.
לא דורש כוס, זה דורש כוס. אז אומרים שהכוס הזאת
תהיה... מעניין. כי בכללי היחידה מסביר שזה ארבע כוסות, זה כנגד ארבע לשונות של גאולה שהתמעטו לנו. כוס בגימת ה-86, הוא עושה שם חשבון שמקום 200-400 שנה השתבדנו פחות, אז כל כוס בגימת היוצא שם כל השנים. טוב, אומר התוספות יום טוב, ונראה לי דמח הרגילים לומר דתקו שאמרו בגמרא, אינו טריקון, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. אפילו שהפירוש המילולי למילה תקו אומר התוספות יום טוב, מה זה תקו? זה תעמוד. השאלה עומדת במקומה, זה הפירוש הפשט. אומר, נהגו להגיד, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. ולפי מה שאנחנו אומרים, לפי זה מאוד מוסבר למה אליהו מגיע בליל הסדר.
עד שהוא יגיע, זה
תיקו. עד שיגיע זה תיקו, נכון. יש כלל לפסיקה בתיקו. הראשונים הביאו, ספק דאורייתא לחומרא, לכולה, יש כלל לפסיקה. אבל עד שאליהו יבוא, יש תיקו. אומר, למה? כי אנחנו שואלים שאלות, וגם אתה יודע שבסוף לכל השאלות יש תשובות. לכל החללים בעולם, לכל השבירות, לכל הדברים האלה, בסוף תמיד יהיה צמיחה מכל השאלות האלה. אני קורא מקור 13. אומר השם משמואל. ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. מה זה עד פתח לו? יש לפרש על פי מה שאמר, הגיד הקדוש הרב רבי ברוך זצל, בפסוק, ופסח השם על הפתח. כתוב שהשם פסח על פתחי בני ישראל. הסבירו את זה בחסידות. מה זה פתח על הפתח? חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לך, פתח לפתח כיחודו של מחת, ואני אפתח לך פתח כפתחו של עולם. ביציאת מצרים, עם ישראל במצב כזה נמוך, שאפילו את הפתח הראשוני של התשובה לא עשינו. הקדוש ברוך הוא דילג לנו על הפתח. זה פסח על הפתח. הוא דילג אפילו על הפתח של ייחודו של מחת. ככה מסביר מחסידות. פיתחו לי פתח ייחודה של מחת, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. ובגאולת מצרים, פסח השם על פתח זה, שיפתחו הם. אפילו כייחודה של מחת. הוא ביטר לנו גם על הפתח הזה. הוא דילג עליו. כי לא היה בכוחם לפעול כלל, כי היו בממתת שרי תומה. וכתוב ולא שמעו אל משה מקרוץ הרוח ומעבודה קשה, אלא שהשם יתברך עשה עם מהם חסד על סמך העתיד, כמו שכתוב והוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. הקדוש ברוך הוא הסתכל על הפוטנציאל שלנו העתידי, ועל פי זה גאל אותנו כבר עכשיו. לא עשינו אפילו, לא פתחנו פתח כחודו של מחת אפילו. השם פסח על הפתח, אמר לא צריך פתח, אני מסתכל מה יהיה בעתיד, על הפוטנציאל הנשמתי. ועל זה אומרים לך חז"ל, אותו דבר, והגעת לבנך ביום ההוא למור. מה הכוונה? וכן על סמך עשיית המצוות לעתיד, כפירוש רש"י בעבור זה בשביל שקיים מצוותיו. באופן זה תנהג גם אתה עם בנך, שאינו יודע לשאול, זה לפתוח את לבבו, עד שידע אחר כך לשאול מעצמו, ולהבין, ותבנה הודעת שלא יסתפק באמירתך לבד, ובשמיע הרבה ממעשה שעבר. אלא כמו שהייתה הכוונה בעיקר היציאה ממצרים בעבור זה בשביל שיקיים מצוותיו. אומר השם משמואל, כמו שביציאת מצרים עם ישראל לא היה לו זכויות. השם דילג לנו על הפתח, למה? כי הוא הסתכל על העתיד. אומר, אני רואה כאן פוטנציאל, על סמך העתיד אני גואל אותך עכשיו. אותו דבר חזל אומרים, תעשה עם הבן שלך שלא יודע לשאול. ועכשיו מחדד לנו את מה שאמרנו עם השאלה. עניין השאלה זה לא סתם מזרוק שאלות לאוויר. השאלה יוצרת מציאות עתידית כמו שאמרנו. הנבוב הזה יוצר תבו בן. אומר השם משמואל, כמו שהשם מסתכל על הפוטנציאל העתידי שלך, ולכן הוא גאל אותך ממצרים, ככה אתה צריך לגרום לבן שלך לשאול שאלות למה, לא כדי שהוא סתם ישאל שאלות מהעבר והוא ידע את כל סיפור יציאת מצרים, לא רק, אלא השאלות האלה בסוף הביאו אותו בעתיד לקיים את כל המצוות. אתה צריך לפתח בבן שלך תנועה של רצון להתקדמות, תנועה של חיים. איך עושים את זה? שישאל שאלות. תעורר אותו לדרוש. אדם, המצב הכי מסוכן בעולם, שאדם כבר אין לו חיות. לא מעניין אותו כלום. אדמו"ר מפיאסצנה כותב שהוא היה בשואה. כותב שורה אנשים, מתי הם התרסקו, המצב הכי גרוע שהם הגיעו אליהם, שכבר לא היה להם רצונות. אדם שהיה לו איזה רצון, לא יודע, לאכול, לפגוש את אשתו, הוא שרד. אין לך רצון, מה משנה? כלום לא משנה לו. אז גם ברוכניות שלו ירד, הוא אומר למה? הוא אומר, לא אכפת לו מהחיים שלו הגשמים, אז במילא גם אכפת, החיים הרוכניות, שום דבר לא אכפת כבר. הכל כאילו לא שווה כלום. אתה קודם כל צריך לעורר את הבן אדם חיות. הילד שלך יבש, שאל אותו שאלות שידגדגו אותו, פתאום הוא קולט, וואי, תופס אותו משהו. ואז משם כבר יגיע, כבר ישאל את עצמו מה מטרת חייו, וגם יגיע לתיקון שלו. קודם כל, אתה צריך לעורר אותו לחיים. זה אדמו"ר מלובביץ, אמר רמז יפה, מה? אדמו"ר
זה, בתקופת השואה, עודד את כל היהודים בגטו ורשה. היה הולך כל שבוע.
כן, נכון.
שבוע,
כל הספר שלו יש קודש, זה זה.
שורה למצב שנמצאים, כן? כל הזמן עודד אותם.
כן, היה קודש קודשים. הרי בן אובביץ היה אומר על זה, כתוב בגמרא בברכות, שאדם מתפלל 18, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. הגמרא אומרת, שאם בא הקרב כן צריך להפסיק. הסביר הרי בן אובביץ הזה על פי העולם הרוחני. אומר, אדם מתפלל 18, זה אדם עובד את השם. מתקדם רוחנית. עכשיו הוא אומר, מה ההבדל בין נחש להקרב? הערס של הנחש הוא רותח. הערס של הקרב הוא מקפיא, משתק. הוא אומר, אדם עובד את השם, פתאום נחש כרוך על עקבו. פתאום היצר רע מתחיל לשגע אותו בחימום לדברים לא טובים. אומרת הגמרא, אל תמשיך להתפלל, תמשיך בעבודה רוחנית שלך, תתייחס אליו, תנתב את כל האש הזאת לאש של קודש. אבל הקרב יפסיק. אם אתה מרגיש קרירות, יובש, פתאום אין לך רצונות לכלום, כאן תעצור, הדרך שלך בעייתית. יש כאן בעיה מהותית. כי אדם כבר שמעבד את כל החיות, את כל הזה, יש כאן בעיה. לא תקראת יעקב כי יגעת בישראל. לכן העניין הזה של השאלות, אומר השם משמורת, זה לא רק בשביל לחקור את העבר, יותר לבנות בך קומה עתידית של רצון, כמו שאמרנו, בעיה זה גם שאלה וגם רצון. השאלה יוצרת רצון, וגם זה ביצה כדי יוצר את החיים. ביצה זה תנועה של היוולדות. כדי ליצור היוולדות של ביצה, אתה צריך לשאול בעיה של בעיה של בעיה. אתה שואל שאלות, השאלות מולידות רצון, הרצון מוליד חיים, מוליד ביצה. אני קורא מקור 14, שם ישמואל, עוד שם ישמואל על ויקרא. בשס ברכות, דבר נא באוזני העם ישאלו, אין נא אלא לשון בקשה, שלא יאמר אותו צדיק. כתוב בגמרא במסכת ברכות, שעל הפסוק, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת שכנתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומרים חז"ל, מה זה דבר נא באוזני העם? אדם שאתה צריך לבקש ממנו, בבקשה, בבקשה, לך תיקח את המיליון שקל שלך. למה צריך להגיד נא? נא זה לשון בקשה. בבקשה תגיד לעם ישראל שיקחו כסף מהמצרים. אדם לוקח כסף, כי הוא אוהב כסף. למה צריך להגיד נא? אז הגמרא אומרת, הגמרא גם ממשיכה ואומרת למה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלא יאמר אותו צדיק אברהם אבינו, שעינו ועבדו אותם, קיים בהם. על יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. לכן בקשה שעם ישראל ייקח שלל. הגמרא אומרת שלמה צריך להגיד נא? כי עם ישראל לא רצה לקחת שלל. למה? זה תירחה, מה יעשו במדבר עם שלל? הם לקחו רק כדי לקיים את הבטחתו של אברהם אבינו. שואל השם משמואל, סוף שורה ראשונה. וכבר הריחו בזה מפרשים. למה דווקא משום שלא אומר? כי בלב אחרי הקדוש ברוך הוא מקיים הבטחתו. פשט הגמרא צועק שאלה. מה כתוב הגמרא? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למה שהם יקחו שלל? שלא יגיד אברהם אבינו שההבטחה שיצאו ברכוש גדול לא התקיימה. לא הבנתי. ואם אברהם אבינו לא יגיד את זה, הקדוש ברוך הוא לא יקיים? הקדוש ברוך הוא מקיים, כי הוא הבטיח. הוא אמר יצאו ברכוש גדול. לכן צריך לצאת ברכוש גדול, בגלל ההבטחה של השם. לא כי אברהם, מתי שהוא יגיד למה לא יתייצאו. בצד עצם ההבטחה. מתרץ השם משמואל, ואז הוא מסביר כאן את כל המהות של פסח. ונראה, והנה כתבו חז"ל, דבאים היו ישראל כל 400 שנה במצרים, שוב לא הייתה עוד שום גלות. וצריך להבין, הרי הגלות באה על החטאים של אחר כך ולא על שעבר. אך יש לומר, אם היו ישראל כל 400 שנה, ולא נדבקו בתאוות מצרים, היו זוכים לעומתם ב-40 על המין דקיסופים, והיו דבקים מאוד באהבת השם יתברך, עד שכל העולם ותענוגיו לא היו תופסים מקום נגד האהבה הגדולה היא. וממילא שלא היו באים לידי שום חטא, שנמשך רק מאהבות חיצוניות, כי הכל היה אפס בעין, ובאמת האהבה הזו היא הרכוש הגדול וזולתה אבל. אומר השם משמור חידוש גדול. אומר כתוב בספרים שיש 400 עולמות של כיסופים. של תשוקות בעולם. 400 עולמות בקדושה, וכנגדם 400 עולמות של תשוקה בתומה. והוא אומר שזה הפשט שחזל אומרים, שאם עם ישראל היה משתעבד 400 שנה, כמו שנגזר עליו בהתחלה, ולא 210 שנה, 400 שנה במצרים, ויותר לא היה גלויות. למה? כל שנה הם היו צריכים לקחת את העולם של כיסופים, של תשוקה, ובמקום ליפול לתאוות מצרים, לאהבה נפולה של תאוות, להעלות את זה לאהבת השם. ואם היינו מצליחים לתקן את כל 400 עולמות האלה, זהו, היינו מגיעים לשיא של השיא, שמה זה השיא של השיא? אהבת השם, אהבה בתענוגים, ממילא האדם גם לא נופל בתאוות, כי הוא מלא באהבת השם, ונתקן, כל בריאת העולם הייתה נתקנת. היינו מגיעים לפסגה של אהבת השם. אבל בגלל שם ישראל לא שרד שם 400 שנה, אלא 210, אז לא זכינו לזה. עכשיו, ההבטחה של יצאו ברכוש גדול, מה הרכוש הגדול באמת היה? אהבת השם, אומר השם משמואל. השם הבטיח לאברהם אבינו, ולא סתם לאברהם אבינו, כי אברהם הוא מידת החסד. נכון? אברהם זה חסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת. אברהם שהוא מידת החסד, שזה מידת האהבה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הבנים שלך אחרי יצאו ברכוש הכי גדול שיש. מה זה הכי גדול? אהבת השם. הם יהיו שם 400 שנה, יתקנו את כל 400 עולמות של האהבה והכיסופין, אחרי זה יגיעו לרכוש הגדול של אהבת השם. אבל לא שרדנו 400 שנה. לכן מה הוציא אותנו? עם המון גשמי. למה? אומר השם משמואל. אני מדלג ומעריך כאן ממש יפה, הוא אומר שכנגד יש בעולמות הקליפה, זה 400 איש אמו של עשיו, ועוד הרבה דברים. אני מדלג לזה 4 שורות מהסוף שלו. לכן לא היינו צריכים לצאת ברכוש גדול, כי לא התקיימה הבטחה, אך מצד שלא אומר אותו צדיק ועבדו מינו אותם כי הם בהם, היינו שמאחר שמכל מקום קושי השעבוד כן ישנים ל-400 שנה, על כן יש להם על כל פנים מצד החסד ייתן להם בצד מה מהרכוש הגדול הנ"ל. אף שאין מגיע להם מצד הדין. ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, אתה מקבל את הכסף בסוף העבודה. מכל מקום מצד מידת החסד יש להיתן להם, ואם אינם יכולים לקבל את האהבה להשם יתברך מופשטת, מטעם שלא היו שם 400 שנה, יש להיתן להם על כל פנים בלבוש הגשמי שהוא כסף. וכל זה הוא בזכות אברהם שמידתו חסד, וזה תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, שכסף הוא אהבה וזהב הוא עירה, וכסף שהוא הרכוש הגדול לא היו יכולים לקבל רק נקודות נקודות ולא הרבה. אבל בים השיגו מידת העירה וכו'. אומר כאן השם משמואל, נגיד אותו בקיצור, כי יש כאן כל שורה כאן צריך לפתוח אותה. אומר השם משמואל, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. עם ישראל בשאיפה אליי צריך להיות ככה. השם אמר לאברהם שהוא מידת החסד, עם ישראל יהיה 400 שנה, יתקן את כל 400 עולמות של אהבה, אחרי יצא ברכוש גדול. מה זה רכוש גדול? אהבת השם, בשיא השיאים, הגיע תיקון העולם. עם ישראל לא שרד שם 400 שנה. אז מצד ההבטחה, השם לא היה צריך להביא לנו כלום, כי לא היינו שם 400 שנה. לא מגיע לנו הרכוש הגדול של אהבת השם. אבל מכל מקום, בגלל שהוא הבטח לאברהם, שיצאו ברכוש גדול, והם היו שם 210 שנה, וקושי השעבוד השלים, לכן הם כן יצאו, לא עם הרכוש הגדול של אהבת השם, אלא עם הלבוש הגשמי למידת אהבת השם. הרי כל דבר בעולם הגשמי רומז לדברים רוחניים. יצאו עם כסף גשמי. למה? זהב בעולמות הרוחניים זה רומז ליראה, למידת הדין, זה זהב, וכסף זה רומז למידת החסד. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. מה זה נקודות הכסף? עם ישראל לא זכה לכסף האמיתי, שזה אהבת השם, כיסופין, כסף זה משום כיסופין. הוא לא זכה לכיסופים האמיתיים, לאהבת השם, הוא זכה לנקודות הכסף, נקודות נקודות, הוא זכה לכסף גשמי. על הכסף גשמי זה רק היה מראה למה הוא צריך להגיע. אתה קיבלת כסף, הרבה כסף יצאנו, למה? לעורר אותך, אתה צריך להגיע לכיסופים אמיתיים, לאהבת השם. עכשיו תראו איך זה מתקשר לנו לכל המהות של פסח. יוצא מכאן, בינתיים עוצר, ואחרי זה נראה איך זה הכל, תופרים את זה בעשר דקות. רואים כאן שמה? שכל המהות של ליל הסדר אמרנו מה זה? זה יום של כיסופים. אנחנו למה ירדנו למצרים בכלל 400 שנה וכל השנים? כדי לתקן את עולמות הכיסופים. מטרת האדם בעולם הזה זה להגיע לאהבת השם בשיא שלה, ממילא הוא לא ייפול, ממילא על השיא של מטרת האדם בעולם הזה זה להתענג על השם, להגיע לאהבת השם בתענוגים. לכן ירדנו למצרים. כולם שואלים למה ירדנו למצרים, לא עשינו שום עבירות, באנו לתקן את 400 עולמות של הכיסופים.
בשיא עבדות, איפה אפשר לחשוב על מצפות?
מה הוא אומר? כל פעם מצרים זה היה הניאוף, תאוות ניאוף במיוחד. למה? מה זה ניאוף? זה אהבה נפולה. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, כתוב בתורה אסור לגלות ערווה, חסד הוא. ככה כתוב בפסוקים. מה זה חסד הוא? לא תבוא על אחותך, חסד הוא. מה הקשר חסד הוא? אומר הבעל שם טוב הקדוש, לבוא על ערווה זה חסד נפול. כי מידת החסד היא מידת האהבה, בשורש שלה המתוקן, זה אהבת איש ואשתו, יותר גבוה זה אהבת השם, שזה נפול, זה חסד הוא. זה חסד נפול. אדם, למה ירדנו למצרים? שכל פעם שיש שם תאווה, בפרט תאוות עריות, או תאוות ממון, כל התאוות של המצרים, אתה מתגבר ולא הולך לשם. מה, למה אתה לא הולך לשם? כי אני אוהב את השם יותר. כל פעם שאתה מתגבר, אתה קונה עוד עולם של כיסופים. וככה אחרי 400 שנה, אנחנו צריכים לתקן את כל 400 עולמות האלה, ולזכות לרכוש הגדול של אהבת השם. לא זכינו, אז יצאנו עם דבר שרומז לאהבת השם, כסף גשמי, שרומז לכיסופים. שבעומק שלו זה בכלל בא לרמוז לנו להגיע לעולמות האלה. יצאנו עם הכסף איתנו למסע, כי אנחנו צריכים להמשיך את התיקונים האלה הלאה, להגיע לאהבת השם. אנחנו רואים שכל המהות של פסח מה זה? כיסופים, שאלות, רצונות. צריך לשאול, צריך לחשוף. היד שלך לא שואל, תעורר אותו לשאלות. למה? אומר השם שמואל הקודם שראינו, כדי יותר בשביל העתיד. השם הוציא אותנו כי הוא ראה את הפוטנציאל, הוא ראה את הכיסופים, הוא ראה את החלומות שלנו. זה נקרא לצאת לחירות. בן חורין זה אדם ששואל, זה אדם שכוסף. ואתה צריך לנתב את הכיסופים האלה אחרי זה לקדושה. אני קורא מקור 15. תראו איזה יופי, איך זה גם קשור לתורה. אומרת הגמרא ברכות נוני, אני קצת רץ כי יש לנו 10 דקות בקושי. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה, שנאמר, יאיב חוכמתה לחכימין, ומנדה ליודעי בינה. הגמרא אומרת, השם נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה. לא אמרתי, אם יש בו חוכמה, למה הוא צריך חוכמה? מסבירים, מסביר רבנו יונה, אני קורא מקור 16. נכון, הפשט הגמרא זה נשמע, השם מביא חוכמה למי שיש בו חוכמה. כתוב בפסוק, יאיב חוכמה לחכמים. מה הפשט? אם הוא חכם, למה הוא צריך חוכמה? אומר רבנו יונה מקור 16, בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אומר רבנו יונה, אתה יודע מה ההגדרה האמיתית של חכם? תראו מה כותב רבנו יונה. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? אמרו חכמי האומות, כי היודע כל החוכמות, אם אינו אוהב החוכמה, אינו חכם אלא טיפש הוא. אחר שאינו אוהב החוכמה כי הדת. חכם זה לא מה שאתה יודע, זה השאלה מה בוער לך בלב. אם אתה אוהב חוכמה, אתה חכם. אם אתה לא אוהב חוכמה, יכול להיות שאתה יודע הרבה, אתה לא נקרא חכם. חכם זה מי שהחוכמה בוערת בו. הוא אוהב את זה. אך האוהב אותה, הוא מתהווה אליה, אף על פי שאינו יודע כלום, הרי זה נקרא חכם. למה שהכל פנים תשיג אל החוכמה האמיתית ודעת אלוהים תמצא. אדם שבאמת אוהב חוכמה, בסוף הוא יגיע לחוכמה האמיתית. אדם שלא אוהב את זה, אז הוא סתם ממלא את המוח שלו במלא מידע, יכול להיות שזה מידע בכלל לא חשוב. חכם אמיתי זה מי שאוהב חוכמה. לכן אומרת הגמרא בברכות, השם מביא חוכמה למי? לחכמים. מה זה חכמים? מי שאוהב. אם אתה משתוקק, אתה שואל, אתה כוסף, אתה תגיע לחוכמה. אם אין לך כיסופים לגדול בתורה, לא תגדל בתורה. גדילה בתורה זה קשור לכיסופים. מה כל זה קשור לליל הסדר? תראו איזה יופי, אני הופך עמוד, מקור 17. אומר המשנה שכיר, מי זה המשנה שכיר? הם הבנים שמחה, הרב טייכטל. כן, הוא נרצח בדרכו לאושוויץ, השם יקום דמו. הוא כותב ככה, תראו איזה יופי. בספר קורסיה דה אליהו, ממקובל קדוש מירושלים, הביא בשם בעלי המקובלים, דעה על ידי שאלת מה נשתנה, גורמים פתיחת הלב לתורה. כשאתה אומר מה נשתנה לילה הזה, זה גורם לך פתיחת הלב לאהבת תורה. לפי מה שאמרנו, זה מאוד מובן, למה? כי מה זה מה נשתנה? שאלות, כיסופים. מה הגמרא אמרה? למי השם נותן חוכמה? למי שאוהב חוכמה. אז כשאתה שואל מה נשתנה, אתה מראה שאני כוסף, אני רוצה. אתה רוצה, אתה תקבל חוכמה.
יש לך כלים,
בדיוק. ועל כן הוא אומר, תראו את המנהג שלו, ועל כן נהגתי בביתי, שכל המקובצים אצלי בליל הסדר, כל אחד ואחד שואל מה נשתנה, הוא מתפלל שיהיה לו פתיחת הלב בתורה. ככה היה עוברים אחד אחד, כל אחד היה אומר, ומתפלל שהשם יפתח ליבו בתורתו. ואחר גמר כל הנאספים, גם אני בעצמי אומר מה נשתנה. תראו איזה יופי.
כולם צריכים
לשאול מה, לא מתפלל. הוא אומר, כל אחד ואחד זה להתפלל על פתיחת הלב בתורה. אני כל המקור 18, אני חייב לרוץ מחילה. תראו איך הכל מתקשר לפסח. על כן צריכים להיזהר מאוד בכבוד יום טוב ולקבל השלוש רגלים כראוי, כי על ידי מצוות השלוש רגלים, על ידי זה זוכים לתקן השלוש מידות. יש שלוש מידות רעות ששאר לנתב אותם גם לקדושה, כמובן פה כל מידה, שהם הכי עיקריות בעולם: תאוות ממון, תאוות נשים ותאוות אכילה. זה שלוש תאוות מאוד מרכזיות. אכילה. וכנגד זה אומר רבי נחמן, כל אחד מהשלושת רגלים מסוגל לתקן אחד מהתאוות האלה. אומר רבי נחמן, כי בפסח נתקן תאוות ממון. לפי מה שאנחנו אמרנו, זה כל כך עולה בקנה אחד, למה? כי כל העניין של פסח, מה זה? לקחת את הכסף ולהפוך אותו לכיסופים לקדושה. כסף זה כל העניין שלו לכיסופים. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, רוצה עוד ועוד 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 ועוד. ובפסח, כל העניין של פסח מה זה? זה אהבת השם. תחשוף לבורא העולם, לתקן את 400 עולמות של כיסופים. לכן בפסח זה תיקון תאוות ממון, ואז הוא אומר שבשבועות זה תיקון תאוות נשים, ובסוכות זה תיקון תאוות אכילה. אנחנו רואים שפסח זה עוד פעם תיקון תאוות הכסף, שזה ממש עולה בקנה אחד. אני קורא מקור 20, מה שנספיק, אבל יש כאן מהלך ממש יפה. מה עושים? מה עושים?
נגיד בעל פה?
טוב. אני רק נקרא רק את המאור עיניים, כל השאר נגיד בעל פה, אוקיי? אני מריץ את המאור עיניים, כל השאר בעל פה. הוא אומר המאור עיניים, פסח הוא דורה ימינה, דיינו שבפסח נתגלה חסדים בעולם. ופסח הוא חיות של כל השנה. דיינו באותם חסדים שממשיכים לפסח, באמצעות הסדר ושאר הדברים שעושים בפסח. ולכן שנו חכמים במשנתם, בפסח נידונים על התבואה, דיינו מזונות, וכל העולם ניזון בחסדו הגדול. וזהו בפסח נולד יצחק, והנה האמת שבפסח נמשכו חסדים על כל השנה. אך הלא, איננו רואות שיש מעשים נעשו שלפי הנראה אינו מצד החסד. מכל מקום החסד גנוז בתוך העם. מסביר את העומק ונרוץ על זה, כי יש לנו 5 דקות, אבל זה יפה מדי כדי לוותר על זה. פסח, כתוב שבפסח נידונים על התבואה, על הפרנסה. פסח, זה, כתוב בספרים, אומר המאור עיניים, זה ספירת החסד. אהבה, השם הוציא אותנו, לא היינו ראויים, בזכות אברהם אבינו יצאנו מרכוש גדול, אהבת השם, אהבת השם, אהבת השם. כתוב שגם בפסח נולד יצחק. יצחק זה בכלל מידת הגבורה. אברהם זה חסד, יצחק גבורה. בפסח נולד יצחק, מה הכוונה? בפסח. מחלוקת בתוספות פסח, אבל יש דעות שאומרים בפסח. מחלוקת בתוספות ראש השונה, אבל פסח נולד יצחק. מה הכוונה? אומר המאור עיניים, כל החסדים של כל השנה נמשכים דרך פסח. פסח זה חג של חסד. מה זה אומר שיצחק נולד בפסח? יצחק זה גבורה. אומר המאור עיניים, אדם אומר, עולם חסד דיבני, הקדוש ברוך הוא כולו, חסדו מלא עולם. האדם מסתכל, הוא רואה מקרים קשים גם, יש מידת הדין גם מתוחה. תדע לך שגם מתוך מידת הדין הכי קשה יש חסד עמוק, אנחנו לא רואים אותה. אבל יש חסד בכל דבר, יש חסד של השם. לכן יצחק דווקא מידת הגבורה, איפה היא נולדה? בפסח, כי הכל עטוף בחסד. גם היצחק, גם הגבורות עטופים בחסד, כן? עכשיו תראו איך זה קשור לכל העניין של פסח. אני קורא מקור 21, כתוב בירקות חדש, שאברהם זה כנגד יסוד המים, יצחק כנגד יסוד האש. אוקיי? אני ממשיך. אומר, טוב, אני אגיד את זה בעל פה. אומר התניה שהאש רומזת לכיסופים. למה? כמו שהאש תמיד שואפת כלפי מעלה, לחזור לשורש שלה שנמצא מתחת גלגל הירח, ככה הוא כותב בעל התניה, יסוד האש, ככה האדם, נר השם נשמת אדם, למה נשמה נמשלה לנר? תמיד אדם כוסף ברוחניות. רואים שיצחק הוא מידת האש. עוד פעם חזרנו לעולם הכיסופים, התשוקות, הרצונות. הוא נולד בפסח. בפסח נולדו הכיסופים, האש. שתראו איך זה יוצא יפה. כתוב שעם ישראל נגזר עליו 400 שנה במצרים, בסוף השתבדנו 210. איך יכול להיות? אבל נגזר עלינו 400. כמה תירוצים? אחד התירוצים, מלידת יצחק מתחילים ספורט 400 שנה. למה דווקא מיצחק? עוד פעם חזרנו לעניין של יצחק. מאיפה שנולד הכיסופים, האש קודש, תיקון 400 עולמות של כיסופים, משם מתחילים למנות את 400 שנה. מחלוק, אומר, לפי אחד התירוצים של חז"ל, זה מלידת יצחק, זה, הם סופרים את 400 שנה. למה? מאיפה שנולדו, נולד האש קודש, מאז שנולד, זה שמתחיל לתקן את הכיסופים, שמאוד מתבטא שם, גם אברהם אבינו, ההתבטא אצלו תיקון הכיסופים, שם מתחילים למנות את 400 שנה. אומר השפת אמת, לא, נדלג על זה כשנספיק את הסוף. עכשיו תראו איזה יופי, אנחנו נגמור בקטע האחרון, שזה אני כן רוצה לקרוא בפנים בשתי דקות, כי זה מהמם. רואים ש... עכשיו ראינו שכל העניין של פסח, אני עושה סיכום רגע, כל העניין של פסח, אמרנו מה העניין המהות של פסח? זה לעורר אצלך אהבת השם. תחשוף לקדושה. פסח, השם פסח, הוא הסתכל על הפוטנציאל שלך. כל פסח זה חג של אהבת השם. לכן אתה שואל שאלות, כי שאלה זה, אמרנו בעיה זה גם שאלה, זה גם רצון. וזה מה שגם ביצה, זה מוליד את החיות. אין, הבן שלך לא שואל, תורא אותו לשאלות. למה? כי שאלה זה מראה על רצון, זה מראה על... כיסופין. וראינו לכן עם ישראל כל התיקון של תאוות ממון לפסח, ככסף זה רומז, זה כיסופין וכו' וכו'. עכשיו תראו איזה יופי, מתי התחילה הגלות באמת? מירידת יוסף למצרים. הרי מה שיוסף ירד, זה היה כדי שאבא שלו ירד לגלות, לא בשלשלות של ברזל. על הכל התחיל גם מיוסף. כתוב שאיך הכל התחיל, יוסף גדל אצל יעקב, הכל היה טוב. יום אחד אומר לו, לך תראה את שלום אחיך בצון, נכון? אני קורא מקור 25. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ושלחך עליהם, ויאמר לו הנני. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, השיבני דבר, ושלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. וימצאהו איש, והנה תועה בשדה, ושלחהו האיש לאמור מה תבקש. רש"י אומר, מקור 26, וימצאהו איש, זה גברי שנאמר באיש גבריאל. גבריאל המלאך נגלה ליוסף, אומר לו, מה אתה מחפש? אומר לו, תחי אני מבקש, אגיד לי איפה הם רואים? מכוון אותו לדותן. נכון? כמו שמסבירים, פשט העניין, למה צריך את גבריאל? כדי להמשיך את העלילה, שיקח אותו לדותן, נכון? תראו איזה דרשה מהממת, אני קורא אותה בלשון שלה כדי לא להרוס. אומר 27, אומר השפתי צדיק מפלץ זצל, המלאך ידע לקראת מה פוסע יוסף הצדיק, ולאן הוא הולך. ידע כמה ייסורים יבואו עליו, כמה גלגולים וצרות, הישמעאלים למדיינים והם למצרים, הוא התנתק מאביו, ממשפחתו, כיצד יחזיק מעמד, איך לא יסחף בזרם החיים. הורה לו המלאך את צו ההכוונה. המלאך לא שאל אותו מה אתה מבקש. את האחים שלך הם נמצאים שם. אומר, הוא נתן לו כלי, שיחזיק אותו עכשיו כל החיים שלו. אמר לו, וישאלהו האיש. מה זה וישאלהו האיש? לא שהוא שאל אותו, אלא הוא ביקש ממנו. כמו שאלתי ובקשתי. וישאלהו, שאני שואל ממך משהו, זה לא שואל שאלה, הוא מבקש. שואל ממך משהו. וישאלהו האיש, הוא ביקש ממנו. למור, מה תבקש? הרי המילה למור שם מאוד קשה. מה זה המילה למור בכלל בתורה? להגיד הלאה, וידבר השם אל משה, לאמור לעם ישראל. אז כאן מה הוא אומר ליוסף? הוא אומר לו, וישאלו האיש, לאמור מה תבקש. מה זה לאמור מה תבקש? מה תגיד לאנשים אחרים מה תבקש? היה צריך להיות כתוב, וישאלו האיש, מה תבקש? מה זה לאמור? אמר לו, תגיד איזה אתה. הוא לא שאל אותו, הוא נתן לו ציווי. אמר לו, המלאך, לאמור מה תבקש. תעצור מדי פעם ותשאל את עצמך, מה אני מבקש בחיים? מה מטרתי, מה בקשתי? זה הכלי שיחזיק אותך עכשיו כל השנים האלה. אתה תהיה זרוק בתוך בור, אף אחד לא ידע ממך, אישה אחת תפתה אותך, יהיה לך אלף ניסיונות. מה יחזיק אותך? אם כל יום תשאל את עצמך, תעשה התבודדות. תגיד, מה אני מבקש? מה מטרת חיי? זה מה שיחזיק אותך. האם רק לאכול, לשתות ולישון, או מעבר לכך? האם רק לעבור את היום, או משהו נעלה יותר, נשגב יותר? אם תשאל את עצמך, תאמר ותשנן, מה תבקש, אז לא תסחף, לא תשקע ולא תדבע בתאומות הייאוש, במצולת העבדות. תדע שהכל תפל אל העיקר, אל הנשמה, אל האור והזוהר. תדע שהרכוש האמיתי הוא עוד מצוות דבר תורה. תבקש דבקות והשם יתברך. מה תבקש יביא אותך לעת פניך השם מבקש. וממילא תצליח ותזכה למלוכה. איזה עצה נפלא, איזה משפט נוקב, מה תבקש עצה של מלאך. לפי זה תראו עכשיו ידי אופן כל מקור האחרון אומר, המהר"ל בנצח ישראל, חז"ל אמרו, מיכאל זה שר של מים, גבריאל של אש. איזה מלאך בא ליוסף בהתחלה? דווקא מלאך של אש. למה? אומר לו, איך אתה רוצה לקנות אש, כיסופים של קדושה? תגיד מה תבקש, תשאל שאלות. אתה תשאל את עצמך מה מהות חיי, הכל כאן זה סביב האש, סביב הרצון, סביב הכיסופים, מההתחלה הכל. בא מלאך של אש, אמר לו, שאל שאלות, די יציל אותך בכל הגלות. פעם ישראל ירד למצרים, כדי לתקן את כל ה-400 תשוקות. ובסוף אנחנו אוכלים ביצה כדי עניין של שאלה, וכל ליל הסדר סביב שאלות. מהות ליל הסדר, אדם צריך להגיע לליל הסדר, להגיד מה תבקש. איך אני מעורר אצלי כיסופים להשם, לעבוד את השם מתוך אש קודש. שני יזכה.
אני אומר גם כן על עשיו שהוא קש ויוסף אש לאהבה.
אש לאהבה. נכון. חזק וברוך.